בשנת 1810 רב נחמן מברסלב נפטר. 10 שנים אחר כך היה בעולם חמישה חסידי ברסלב. רב נתן מתואר שהוא הולך לאנשים ואומר להם, למה אתם הפסקתם להיות חסידים? מה קרה? והם אומרים, יש בעיות. בשנות ה-60 של המאה ה-20, באדם שנתפס שלומד ליקוטי מוהר"ן בציבור החרדי, היו מבטלים עליו את השידוך. בשנות ה-30 במדינת ישראל היה 150 עד 300 חסידי ברסלב. כמה אנשים הלכו לאומן בשנות מה שנקרא מסך הברזל? מאות, עשרות. זרקו להם אבנים. בתחילת המאה ה-20 יהודים שזרקו אבנים על ברסלבים שהלכו לאומן. כי ברסלב זה לא היה משהו מובן. היה בהם איזה משהו שיהודים, חסידים, יהודים מתנגדים, התנגדו לו. בשנות ה-70, עכשיו, לפני 30-40 שנה, משהו השתנה. פתאום, 10,000 הולכים לאומן. מה קרה שם? למה מה שהיה מאוד מאוד דחוי, מאוד לא ברור, מאוד עמום, מאוד מורפד לפני 150 שנה, 200 שנה, היום נעשה למשהו שהוא מאוד משמעותי, איך שלא נגדיר את זה? משמעותי אצל אישי הרוח שלנו, משמעותי אצל העולם החוזרים בתשובה, ומשמעותי בהוויה הישראלית. בשביל להבין את זה, אני אנסה לאגד כמה תשובות ששמעתי מרב יהושע שפירא, מהרב שגר, מכל מיני אנשים, ואני אנסה לזכור את זה דרך איזה כמה הצצות לתורות של רבי נחמן ולעקרונות רוחניים שעומדים מאחורה. נתחיל מהדבר הראשון, משפט יחסית מוכר. אין ייאוש בעולם כלל. יש שני ספרים קטנים, אתם מכירים את הספרונים האלה של ברסלב. הספרים האלה גרמו למישהו שנקרא הרב יצחק בנדר, שהוא היהודי, הרב של הרב של הרב ארוש, בסדר, נציג את זה ככה, להתקרב לברסלב. הרבה ברסלבים של פעם, הם לא היו ברסלבים, הם חושבים שלא היה הרבה ברסלבים. שני ספרים, ישיבת נפש והשתפכות הנפש. מה כתוב בכל המילים האלה? אין ייאוש בעולם כלל. מה זה? מקובל להגיד אמרה חסידית יפה, שכתוב במסכת ראש השנה שלושה ספרים נפתחים. ספרן של צדיקים, ספרן של בינונים וספרן של רשעים. מקובל להגיד בחסידות, ספרן של צדיקים זה נועם אלימלך, של רבי אלימלך מדישן, כשהוא נפתח לצדיקים. שמעתי מרב יהושע שפירא, אם תרצו לנו אורות. זאת אומרת, ספר על המעבר, על ארץ ישראל, על העוצמה, על הלאומיות. ספרן של בינונים, כמובן, בחסידות התניא. ספרן של רשעים, ליקוטי מוהר"ן. למה ליקוטי מוהר"ן הוא ספרן של רשעים? בשביל להבין את זה אנחנו נעיין בקטע קצר מהתורה של רבי נחמן, תורה זה סימן בברסלב, מהתורה של רבי נחמן דיבר על הייאוש, ונראה את ההקשר שלה. אני מתחיל לקרוא. ליקוטי מוהר"ן כמה? אתם יודעים מה, נקרא מההקדמה של רבי נתן, רבי נתן תמיד של רבי נחמן, נתחיל ישר משם, כבר נתחיל לגלגל את מה שמסתבר עוד מעט. אולם כגון דעת צריך להודיע לכל אנשי שלומנו, דברי רבנו אור הנעלם, זכר צדיק לברכה. עיקר כוונות המאמרים אשר יצאו בקדושה ותארה מפיו הקדוש, לא המדרש הוא העיקר בהם, כי אם המעשה, כי כל דבריו הקדושים, כולם הם הנהגות נפלאות ועצות נוראות ועוררות גדול מאוד מאוד, לעבודתנו יתברך. וכל דבריו כגחלי אש בוערים כלפידים, מלהיבים הלב בהתלהבות גדול ובהשתוקקות נמרץ אליו יתברך. ואין מן הצורך להעריך בזה לכל משכיל, לחפץ באמת לאמיתו, כי יבין מדעתו את כל מנוחחת, יראו עיניו וישמח לבבו, בגלל כן אשים עליו לפי מחסום, ואומר עד פה תבוא, כי המשכיל כעת ידום. רב נתן מנסה להגיד לך, כשרבי נחמן דיבר זה היה משהו אחר. משהו שלא רגיל לשמוע, כי גחלי אש ממש. ואני לא יכול להסביר את זה. אחד המאפיינים, שכל פעם שחסידית ברסלב, שהיה דור אחרי רבי נחמן, שניסה להפיין את זה, הוא אמר, אני לא מצליח להסביר. למה הוא לא מצליח להסביר? בוא ניגש לתורה וננסה להבין את זה. נכון, נכון. יש משהו בחסידות שהוא קשור לבלתי אמצעיות של המפגש. לא דרך התורה, לא דרך התיאוריה, לא דרך החיים. זה דבר נכון, אנחנו נראה את זה בברסלב במיוחד, בגלל שרבי נחמן, כל העוצמה שלו הוא איזשהו דרך החיים, ובדיוק אנחנו ניגש לזה עוד למעט. ליקוטי מוהר"ן, כמה תורה עין ח'. בסדר? נאמרה, אני כבר מקדים במשפט את המאוחר, ההתוועדות האחרונה של רבי נחמן שנפטר בגיל 36 נדמה לי, ההתוועדות האחרונה שלו לפני תשעה באב, לפני שהוא נפטר משחפת. בסדר? אז יש כאן איזה משהו משמעותי מאוד, המסר שהוא רוצה להגיד. והכלל, אני ככה גזרתי מימין ומשמאל, זה קטע מאוד ארוך. והכלל, כי אסור לייאש עצמו, כי אפילו מישהו איש פשוט, פרסטיק, ואינו יכול ללמוד כלל, או שהוא במקום שאי אפשר לו ללמוד, וכיוצא בזה, אף על פי כן. גם בעת פשיטותו צריך להחזיק עצמו ביראת השם ובעבודה פשוטה לפי מבחינתו. כי גם אז הוא מקבל חיות מהתורה. איך? על ידי איש פשוט גדול, היינו הצדיק הגדול, שהוא לפעמים איש פשוט, שהוא מחיה את כולם כנל. אה, יש לנו פה עלת ניצוצות.
סלק את העד האזרח.
אוקיי, אני חוזר. ואפילו מישהו חס ושלום במדרגה התחתונה לגמרי, חס ושלום, רחמנא ליצלן, אפילו אם הונח בשאול תחתיות רחמנא ליצלן, אף על פי כן אל יתייאש עצמו ויקיים מבטן שאול שיבעתי, ויחזיק עצמו במה שיוכל, כי גם הוא יכול לחזור לשוב ולקבל חיות מהתורה על ידי הצדיק הנ"ל. שני מאפיינים שאתם רואים כאן, ברסלבים טיפוסיים, הצדיק, האיש הפשוט הגדול, שעוזר לחיות את כולם, ואין ייאוש בעולם כלל. מה זה אין ייאוש בעולם כלל? שגם מי שנפל, אין שנפל. לא משנה איפה הוא הגיע, לאיזה תאומות הוא ידרדר, בכל מקרה אין ייאוש בעולם כלל, והוא יכול לצעוק ויקיים מבטן שאול שיבעתי. אני ממשיך. והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין ייאוש בעולם כלל. ואמר אז בזו הלשון, זה ביידיש, אני מדלג, הוא משך מאוד אלו תיבות, קין ייאוש. ואמרם בכוח גדול ובעמקות נפלא ונורא מאוד, כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות, שלא יקייש בשום אופן בעולם, אפילו אם יעבור עליו מה, ואיכשהו, אפילו אם נפל למקום שנפל, רחמנא ליצלן, ואחר שמחזק עצמו ממה שהוא, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך. בצורה פשוטה, מה שהיה כתוב כאן, מי שהיה קורא את זה בלי להכיר את ההקשר שעוד מעט נראה, מה שכתוב כאן זה מישהו שמנחם. הרבי בא ואומר לחסידים, הרבי הוא צדיק, הוא עומד למעלה, והוא בא ואומר לחסידים, חסידים יקרים, אל תדאגו, גם אתם יכולים, אני הצדיק והקדוש, אומר לכם, אתם יכולים להגיע למדרגה, אני מקשר אתכם, אני מסייע לכם, אני נותן לכם כוח. אני אומר, אני מהמבט שלי, כן, כמו מסילת ישרים, אני מהלמעלה של הגן המבוכה, ומעל הגן, אני בא ואומר לכם, יש לכם סיכוי, יש לכם תקווה, אל תדאגו. בדברים כאלה, אם אתם מכירים פעם... מישהו שאמר לכם, כשהייתם בבגרות בכיתה י' שבגרות בלשון, זה לא רציני. אני, תחכו עוד י' ב'. יש משהו בשאורים לך שהאתגרים שאתה מתמודד איתם הם לא רציניים, שאין ייאוש בעולם, שזה לא מנחם. אתה קשה לך עכשיו, אתה לא... הרב הצדיק אומר לך שההתמודדויות שלך הן בסדר, זה לא עוזר. זה לא עוזר. ואנחנו בשביל להבין את החידוש ואת החידוד שיש בברסלב, אנחנו עכשיו ניגש, זה דבר מאוד מפתיע.
הצדיק הוא איש פשוט גדול.
הבניין של כל הקטע הזה הוא מתחיל מזה שבאמת הצדיק הוא איש פשוט גדול. אני דילגתי על זה, אתה הצלחת לקלוע למשפט הקריטי. הצדיק הוא איש פשוט גדול. מה זה אומר איש פשוט גדול? בוא עוד מעט נראה. רב נתן, התלמיד של רב נחמן, הוא גם ביוגרף. הוא ככה בהקשר החסידי שהם מקדשים כל דבר, אז כל דבר שרב נתן אמר, שרב נחמן אמר, הוא גם היה, הוא כתב את רוב התורות, את רוב הטקסטים, והוא גם כתב לפעמים איפה זה נאמר, איך זה נאמר. הוא היה כותב סתם small talk כאילו של בינו לבין רב נחמן, וזה בתוך שיחות הר"ן, זה מופיע בכל מיני אמרות כאלה. בסדר? אז עכשיו, בתוך שיחות הר"ן יש את הקונטקסט שבו זה נאמר הדבר הזה. עוד פעם, גזרתי, הם מעריכים בזה מאוד. אני קורא, שיחות הר"ן. יש בזה הרבה לספר, איך ובאיזה עניין נאמרה זאת התורה. זה על התורה שלנו. אך אי אפשר לצייר בכתב כל מה שעבר בעניין זה, אך דיברנו על זה. אך אף על פי כן, הרשום מה שאפשר. דה, כי זאת התורה נאמרה בשבת נחמו באומן סמוך להסתלקותו. אני, זה ככה דילגתי, הוא מעריך שם. ובליל שבת קודש נכנס מחדרו לבית שהיה העולם מקובצים שם, והיה חלוש מאוד מאוד. כמעט לא היה לו כוח לדבר. למה הוא היה חלוש? כי הוא חולה בשחפת והוא הולך למות בסוכות. תשעה באב, סוכות, לא מאוד רחוק סך הכל. ותכף קידש על הכוס, ואחר הקידוש ישב אצל השולחן ולא חזר לחדרו תכף כדרכו תמיד בעת הקיבוץ. וישב בחלישות גדול, והתחיל לסוח ולדבר מעט בחלישות ועייפות גדול. ענה ואמר, מה אתם עושים אצלי? הלא, אני איני יודע אתה כלל. שאני אומר תורה, יש לכם למה לנסוע ולבוא אליי, אבל אתה מה אתם באתם? הלא, אני איני יודע אתה כלל, כי אני רק פרסטיק לגמרי. והעריך בשיחה הזאת, וכפל ושילש כמה פעמים, שאינו יודע כלל, ושהוא רק איש פשוט לגמרי, ושהוא פרסטיק. מה הוא אומר? מה שבן אדם חולה, היה באופן פשוט אומר. הבן אדם חלש. הבן אדם הולך, הולך ודואך עם המחלה שלו. מגיעים אליו כולם, ורק מחכים למוצא פיו, כן? שאתם מכירים, יש בן אדם שכאילו כולם מקיפים אותו, ויש איזו דממה כזאת. הוא אומר, אין לי כוח, אין לי כוח, מה אני יכול לעשות? אני פרסטיק, אתם מזכירים את זה שהצדיק הוא איש פשוט. עכשיו שימו לב, אני עוד פעם ככה גזרתי את, את התיאור שערוך פה, ואז אמר שהוא מחיה את עצמו עתה רק במה שהיה בארץ ישראל, באמצע התקופה שלו, רב נחמן עזב הכל ועלה לארץ, סיפור מופלא בפני עצמו, מלא תעלומה. הוא חזר, עלה לארץ והיה לו הרבה תלאות, עלה על תפינת מלחמה, כמעט מכרו אותו לעבד, ממש המון המון סיפורים, ובסוף הוא חזר. כל ליקוטי מוהר"ן נכתב אחרי שהוא חזר. הוא תפס את העלייה שלו לארץ כדבר מאוד מאוד עמוק, משמעותי, רוחנית ונפשי. אז הוא אומר, בסדר, אין לי משהו עכשיו, אבל עליתי לארץ, כן, פעם עשיתי, אני זוכר שהייתי בארץ, והעריך בשיחה הזאת, שבאמת לעמיתו שאינו יודע כלל וכלל, לא, שהוא רק פרסטיק לגמרי, כשהוא מחיה את עצמו למה שהיה בארץ ישראל. ומתוך שיחה הזו התחיל לדבר ולבאר כל עניין הנורא הוא איך מחיה את עצמו בעת הפשיטות מהדרך של ארץ ישראל. זה מופיע בתוך הטקסט של התורה הזאת שקראנו בעין ח', מופיע גם כאן שהיכולת להתחיות מהריק הזה שאין, כשאין תורה או כשאתה נופל, זה מדרך ארץ ישראל, זה מושג שמופיע שם. מה עכשיו אנחנו רואים? שזה לא סתם מושג, זה משהו מהחיים שלו. הוא הלך לארץ ישראל, והוא באמת עכשיו מתחיה בפועל, מול העיניים של החסידים שלו, מדרך ארץ ישראל. בואו נראה לאן זה הולך. ומתוך שיחה הזאת התחיל לדבר ולבאר את כל העניין הוא איך הוא מחיה את עצמו בעת הפשיטות מהדרך של ארץ ישראל. וגמר כל התורה הזאת, ואחר כך בשמחה הגדולה, וציווה לזמר הזמר בשבחים, תכף, וישב כל הסעודה בשמחה רבה, ודיבר והשיח רבה איתנו, וחיזק אותנו מאוד מאוד בכמה וכמה לשונות, הוא קצת מזה נתפס. ואז צלק בקול מעומק הלב, גוואלד, אל תירשו את עצמכם. כשרב נחמן אומר אין ייאוש בעולם כלל, זה לא תיאוריה, זה לא תיאוריה, ובזה הוא חריג. אין כמעט צדיקים או דמויות שכתבו, דמויות שפעלו בתוך העולם הדתי שלנו, שהם הכתיבה שלהם הייתה איזשהו ביטוי של העוצמה, הדרמה הרוחנית שהם חוו. בוא נגיד את זה אחרת. כל בן אדם כותב, או כל בן אדם נמצא בתוך המרחב שהוא חושב עליו. למשל, הרמב"ם, כשהוא כותב על המטרה שלו, המטרה של השגת המושכלות, השגת השכל, הוא עצמו מנסה לחתור לשם. זה מה שהוא רוצה. זה שם הוא שואף, זה מה שהוא מנסה להגשים. רב חיים, שחי בעולם, מנסה לחיות בעולם מושגים, אז איש ההלכה בדיוק מנסה לאפיין איך הוא חי, איך הוא לא רק סתם למדן, הוא גם חי ככה. וכן הלאה בחסידות. ורב נחמן, מה שמייחד אותו, זה שהוא יודע איכשהו, בתור, באופן פלאי כזה, להיות האיש הפשוט הגדול. הוא היה באמת חולה. הוא היה באמת, כשהוא אמר בתחילת הדרך של התורה הזאת, כשהוא אמר שהוא לא יודע להגיד כלום, הוא באמת לא ידע להגיד כלום. ובאורך פלאי, הוא גרם לעצמו, הוא יצר בתוכו איזה מגע, שעליו אנחנו, אותו אנחנו הולכים לאפיין, ועם המגע הזה, הוא פתאום נהיה רב נחמן. אז כשרב נחמן אומר, אין ייאוש בעולם כלל, זה לא תיאוריה. הוא היה שם, ברמה שלו. זה לא אומר שהוא נפל לתאוות ולקליפות שכל האבונות של האלה שחוזרים בתשובה היו שם. אבל כשאתה קורא רב נחמן, סתם אני אפתח משיבת נפש, אני אקרא לכם משפט ממש שרירותי, הכל כאן ציטוטים. צריך האדם לחזק עצמו בעבודת השם בכל מה שיוכל, אף אם הוא כמו שהוא. משפט אחר. כשרואה אדם שהוא מתפלל ומעתיר ומפציר הרבה זה זמן רב כל מה שיזכה להתקרב ואין מסתכלים עליו כלל. רב נחמן היה שם. כשהוא כותב את זה אתה מרגיש אותו, אתה חי אותו. ובמובן הזה כשרב נחמן בא לחזק, כשהוא אומר אין ייאוש בעולם כלל, זה לא סיסמה. זה הקשר שבאמת אי אפשר להסביר אותו. זה אחד הדברים שבחסידות מאוד בולטים. אם, איך קוראים לך מה שאלת? מה שדוד העיר. באמת בחסידות יותר בולט שהתיאוריה והמעשה הם מאוד קרובים. ורב נחמן, כמו ש רב נתמן ניסה להגיד לנו כשהוא כותב את התורות של רב נחמן, רב נתן אמר לנו, כל מטרתו של רב נחמן זה להיות למעשה. עכשיו אני שואל אתכם, שימו לב, זה דבר מפתיע. כשרב נחמן אמר את התורה הזאת, למי הוא אמר אותה? לאחרים? לעצמו? משהו באמצע? הרי כשהוא אמר אין ייאוש בעולם כלל, הוא פתאום הרגיש את זה באמת. הוא הרגיש שהוא נמצא במקום שאין ייאוש בעולם כלל. שימו לב, דבר, כמו שרב נחמן ככה, לא סתם כתב את זה. אני מדלג לשלוש נקודות האלה. בוא נקרא עוד את זה. ואז ראינו ישועת השם נפלאותיו ונוראותיו העצומים שהוא חומר על עמו ישראל בכל עת, שמתוך עלמה והסתרה כזאת נתהפך לרצון כזה, שבתחילה לא היה יודע כלל באמת, ומתוך אינו יודע כזה בא לידי התגלות כזה. וזה העוצמה של רב נחמן. ועכשיו אנחנו נראה את הקטעקצנה של זה. אחר כך ביום ראשון, אז זה היה בשבת, כשכתבתי זאת התורה ואחר כך הבאתי הכתב לפניו, תפס בידו ברפיון ידיים, ומחמת זה נפל מידו לחוץ על הארץ לפני החלון שהיה עומד לפניו, אז הסתכל בו לחוץ לתוך הגן, והגבעתי הכתב, חזרתי ומסרתי ידו הקדושה, והסתכל ורעה בו כל מה שכתוב עד הסוף. אחר כך ענה ואמר, מה זה כתבת? אז לא זה סחתי לי בעצמי. מה, דיברתי אליך? מה אתה כותב את זה? מה היה שם? רב נחמן, כשהוא דיבר את התורות שלו, במובן מסוים, הוא ככה מעריך לדבר על זה בכמה מקומות, הוא היה ספונטני. הוא ראה משהו, ככה. הוא היה שם, הוא הרגיש משהו, והוא ניסה כאילו להגדיר אותו במילים. ובמובן הזה לא מפתיע שנגיד שתי אמרות של רב נתן, ככה אני אומר על הדבר הזה, רב נתן אומר על רב נחמן שהוא היה איש חי באמת. הוא היה פה, הוא אף פעם לא הכין את השיעור עם דף מקורות ואז ניגש להגיד. הוא לקח את החומרים של מה שהיה. הוא נזכר בארץ ישראל, אז התורה שלו פתאום עוסקת בארץ ישראל. הוא נכנס לבית חדש בתוך זה, אז הוא קשור לבית חדש. עכשיו, הבית החדש בארץ ישראל הפכו להיות משהו אחר. וגם הייאוש של רב נחמן בהקשר הזה, והצמיחה מתוכו, היא אחרת, היא ממשית, היא משהו שרב נחמן מרגיש בעצמו. רב נחמן אומר באיזה אחד ההקשרים, שמי שרוצה להוכיח אחרים, הוא לא יכול לעשות את זה אם הוא לא חווה בעצמו את אותו הדבר. כשרב נחמן בא ומנסה להגיד לך אין ייאוש בעולם כלל, הוא משכנע אותך כי הוא בעצמו מרגיש אותו דבר. הוא יודע מה זה הייאוש, הוא יודע מה זה להיות בדיכאון, והשפה שלו שממורכזת סביב הדבר הזה היא אותנטית, יש בה עוצמה, יש בה אמת, והאמת הזאת כובשת. אני קורא רק ככה, אני לא רוצה להאריך, אני רוצה להספיק עוד כמה דברים. אני קורא רק את המשפט הראשון בשיחות הר"ן במקור הבא. פעם אחת שאל אותי בלשון תמה, השמעת ממני דברי מוסר? ואמר שאינו יכול לומר דברי מוסר, כי כל דיבור מוסר שלו מוטבע לו מורחץ בדמעות. ומחמת זה אינו יכול לומר מוסר בפירוש. הוא אומר, אם אני אתחיל להגיד מוסר, אני בעצמי אתפלץ מזה, כי אני אומר את זה לעצמי. אני לא יכול להגיד לך מוסר, אני כל משהו שאני אומר, אני אומר באמת, אני אומר בעוצמה. אז אני אומר, אני לא עומד כאילו ככה ואומר לכם, שלום, אתם רוצים להתקדם. זה לא העמדה שלי מולכם, אז במהלך אני לא יכול להגיד דברי מוסר. באמת, רב נתן מעריך ממש שכל דבר הוא כגחלי אש. ומי שנכנס דבר, מי שזכה לשמוע דיבור מפיו, היה נכנס בקריבו כאש בוערת ממש. כי כשבן אדם מדמיין, כשבן אדם עומד, תזכרו בסיטואציה של שיחת לפני נעילה. הבן אדם שמעביר את שיחה לפני נעילה, אחת העוצמות שלו זה שהוא עצמו גם כן נמצא בשיחה לפני נעילה. ואני זוכר את עצמי כל פעם בשיחות האלה שאני מתרגש מזה. שהוא לא מדבר כאילו תיאוריה, איזה שיעור שהוא הכין, הוא נמצא גם כן באותו הקשר, ובאמת זה מוליד איזה גחלי אש, יש שם איזה עוצמה שאין בשיחה רגילה. מה מיוחד בעולם של רב נחמן בהקשר הזה? אמרנו שני דברים. דבר אחד, רב נחמן הוא היה איש חי באמת. העוצמה הרוחנית שלו והתורה שלו לא ניתנים להפרדה אחד מהשני. הוא חי את מה שהוא אמר. ודבר שני, החיים של רב נחמן היו חיים של שמחה ועצבות, של דיכאון וייאוש, של השראה ואובדן השראה. הוא לא היה טיפוס יציב. הרב קוק אומר שיש אנשים שהם טיפוסים יציבים. בחינת רבי יוחנן, בסדר? בהקשר הזה, שם זה בעיניי. בחינת רבי יוחנן, היה קטן, היה נהיה תלמיד חכם, יש אנשים שהם ימין, לשמאל, מטלטלים, כרוח שערה, כמו ריש לקיש. חוזרים בתשובה, יש להם כוח, אין להם כוח. וזה שתי דמויות, ושני דרכים רוחניים. רב נחמן היה ריש לקיש. בעולם הישן, הדמות של רבי יוחנן הייתה דמות שאפשר להחזיק אותה. הייתה דמות ממשית. היו צדיקים, העולם החרדי מנסה עוד לייצר את הדבר הזה. תנסו לחשוב. שהצדיק, הדמות שמתחברים אליה, היא דמות שמראשיתה ועד קודקודה, היא קדושה, היא תבולה בקדושה. העוצמה הפשוטה של הצדיק היא כזאת. אדם הגדול, הרב, הוא התחיל ככה, הוא היה ככה. בעולם שלנו, אני עוד שנייה אנסה להפיין גם את השינוי דרך עוד איזה סיבוב פילוסופי שאני רוצה להספיק, אבל בעולם שלנו, העולם לא פשוט. התחושה, המאבק הקיומי שאנחנו מתמודדים איתו בדור הזה, זה לא מאבק מול אידיאולוגיה. זה לא מאבק מול איזה עולם מוצק, קשוח, של אמת אחרת, מדע ותורה, אבולוציה, את עלייה לארץ, ציונות. אנחנו לא שם. אנחנו מתמודדים מול, או התרבות שלנו מתמודדת מול תרבות בידור, מתמודדת מול שקיעה בעולם החומרי, מול פרסומות, מול אינטרנט, מול בעיות מסוגים שונים לגמרי. האוויר הרוחני הזה, סוג ההתמודדות הזאת, זה סוג ההתמודדות שרבי נחמן, שהוא איש שבור ומטולטל, מדבר אליו. רב נחמן נותן לנו את העוצמה הזאת, שאין למשל, לפחות בצורה הפשוטה ברב קוק. הרב קוק מדבר על יום העצמאות. רב נחמן עומד מול הבן אדם, מביט לו בעיניים ואומר, יום העצמאות זה יפה מאוד, נכון? אבל מה קורה עם האינטרנט? מה קורה עם, עם החיים שלך? הוא מביט לך בקישקה ואומר לך, אתה שם או לא שם? אתה חי בשקר או לא חי בשקר? ואם אתה חי בשקר, אז תדע לך, אין ייאוש בעולם כלל. הרבה מהחוזרים בתשובה, עשו איזה מחקר פסיכולוגי, הרבה מהחוזרים בתשובה ששוב אובנים והחבר'ה האלה בדור האחרון, הם חזרו בתשובה לא מתוך גילוי שהקדוש ברוך הוא האור וזהו, הם גם, מי שקרא מקימי זה מאוד בולט, שהעולם הקודם הוא שקר. הם חיו באיזה כאילו סיעוב כזה, הם הרגישו שאי אפשר יותר להישאר שם. וכל מי שמרגיש באיזה צד באישיות, כל איזה צד שבן אדם מרגיש שיש בו התמודדות עם נפילות שהוא לא שולט בהן, שיש בו עוצמות שהוא לא יודע איך להכיל אותן, והוא מרגיש שזה לא עולם הצדיקי של הישיבה. אדם רב נחמן מדבר. יש אנשים שמרגישים את זה יותר, יש אנשים שמרגישים את זה פחות, אבל העוצמה הדתית של רב נחמן, שאין ייאוש בעולם כלל, זה עוצמה דתית. שהיא מתבטאת בסוג ההתמודדויות של השבועות. כן, מישהו אמר פעם, הדמויות כאילו, רב נחמן בסוף ימיו כתב סיפורים. איזה דמויות יש לו בסיפורים? קבצנים כאלה, זיין בטלר, כאילו שבעה קבצנים. אחד הוא עקום, אחד הוא בלי עיניים, אחד הוא בלי ידיים. הוא לא, רב נחמן לא מתאר שלמות, שהיא שלמות יפה, הכל בסדר, תהליך הגאולה התחיל, תהליך הגאולה ממשיך, הכל מסודר. אנחנו מדבר בדור שאחרי השואה. לא כל כך יודעים מה הולך פה. הדור שהוא לא כל כך מבין לאן דברים הולכים, למה זה בסדר שזה יהיה ככה. ושם, אל המשבצות האלה, רב נחמן קורא את קריאתו אין ייאוש בעולם כלל, בגלל שהוא חי שם, אז הוא גם מעניק השראה לדבר הזה, והוא נותן כוח. ובאמת הספרים האלה, זה שני ספרים, שכל ברסלבר מתחיל, שניגש, כל חוזר בתשובה, קורא בהם באדיקות, כי יש בהם את החיזוק הזה, שאנחנו אומר עוד פעם ועוד פעם, אפילו נפל למקום שנפל, זה לא משנה, אתה יכול לחזור, תן בי אמון, תתקרב לזה, תתקרב לקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד. אני רוצה עכשיו לאפיין עוד היבט מכיוון אחר, אבל קשור לדבר שראינו של עולמו של רב נחמן. בשביל זה אני רוצה שתקראו ביחד... אתם יודעים, רק עוד נקרא את, את הפסקה מאורות התשובה. פסקה יפהפייה, חשובה, שימו את אותו כותרת כשלומדים לימודי אמונה מחשבה. אומר הרב קוק, אורות התשובה שם, כשהצדיקים עושים תשובה, נראים את אור הקדושה בכל דרכי הערפילים והפגמים שהם מוצאים בנפשם. והעצות שהם מחדשים בנפשם, שהם מחדשים לעצמם, לעלות מתוך הנפילה והייאוש שבלבבם, לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון, הן עצמם לעשות אורות גדולים להאיר להם ולעולם. הרב קוק גם כן, בדומה לרב נחמן, ואי אפשר להאריך פה, הוא גם כן חי בשפה כזאת. הוא כתב כתיבה של יומנים. הוא גם כן, מה שהוא אומר לך ומה שהוא מרגיש בעצמו, זה דברים מאוד מאוד קרובים. והוא אומר כטענה, וזו טענה מאוד חזקה כשלומדים עולם מחשבה ואמונה, שמי שמעביר, או מי שהצדיק, מי שהרמב״ם, הרב קוק, האדמו"ר מחב"ד, שהם באים ומתווים דרך רוחנית, זה דרך רוחנית שהם עוברים אותה גם תוך כדי. וזה נותן לנו את הפתח. רב נחמן הוא דוגמה מאוד אופיינית, בגלל שאנחנו גם רואים את הרקע, כמו שראינו, שהיה איזו תורה תיאורטית על אין ייאוש בעולם כלל, פתאום אתה קורא מה היה שם מאחורי הקלעים בסיפור, אתה אומר, וואלה, זה עבד עליו, זה בדיוק מה שקרה לו. אז זה הנקודה הראשונה, רק רציתי לסגור אותה. אני חוזר לנקודה השנייה שאני רוצה לפתוח בה. בשביל זה אנחנו נקרא קטע מהדברים של הרב ליכטנשטיין באור פניך יהלכו. וממש נקרא קיום הציווי ומימוש עצמי. שרב ליכטנשטיין רוצה לתקוף משהו שהוא מאוד פשוט לנו בצורה פשוטה. אומר הרב ליכטנשטיין, אנו חיים בעולם שבו אידיאל המימוש העצמי נראה מובן מאליו. לעתים לובש בצורה שהיא בבירור שלילית, דוגמת האידיאל של חיפוש אחר הנאות החיים. אמנם לעתים הרעיון הזה מופיע לעינינו עטור באדרת מוסרית נאצלת. לכל אדם הזכות והחובה לפתח ולטפח את יכולותיו ומולדות. עמדה זו נטועה כה עמוק בתרבות בת ימינו, עד שלעתים אנו מכירים עד כמה היא חדשה באופן יחסי על מפת האידיאלים האנושית. מטרה זו של מימוש עצמי הועלתה על נס במיוחד על ידי התנועה הרומנטית. במובן זה, העולם בין ימינו עדיין מוקסם מאידיאל הרומנטי. אני מדלג. לפי תפיסתנו, האיש והאישה נבראו בראש ובראשונה כמצווים, כקרואים למלא ייעוד מסוים. כי מי שדרישות מסוימות מופנות אליהם, מילוי חובות אלה, עשוי להעלום את המימוש העצמי, אך עשוי גם שלא לענות בקנה אחד עמו. כאן הרב ליכטנשטיין תוקף תפיסה שהיא מאוד אינטואיטיבית לבן אדם שהוא לא עומד אל מול עולם של תורה ומצוות. מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול? אני רוצה לעשות מה שתחשק לי. אני רוצה לעשות מה שיגרום לי הכי הרבה מימוש עצמי. מה אני רוצה בחיים שלי? אני רוצה להתבטא, אני רוצה להתקיים. אמר הרב ליכטנשטיין, סליחה, אתה מצווה? עולם הציווי הוא עולם שמגיע אל העולם שלך, אומר לך, סליחה, אדוני היקר, כל הכבוד לרצונות שלך, כל הכבוד לזה, יש ערכים שאתה מחויב אליהם. יש עולם ערכי שאתה כפוף לו. וזה נחמד שאתה רוצה להיות סופר ומשורר, אבל אתה חייב להקדיש זמן ללימוד תורה. וזה נחמד שאתה רוצה להרוויח הרבה כסף, אבל תיתן מעשר כספים. אולי זה יגרום לך אי נוחות, זה יגרום לך אי נימוש עצמי, אתה תפסיד, זה לא משנה, אתה תשמור שבת. השפה הזאת יש בה חיסרון אחד. בן אדם שמרגיש שהוא שבור, שהוא חוטא, כשהוא עומד מול ציווי, הוא מרגיש מיואש. תבוא לבן אדם, מחור סמין, לא ניקח דוגמה פשוטה, ותגיד לו, התורה אומרת לא להימכר לדוד, שאסור להתמכר לסמין. מה יענה לך? אני יודע את זה גם בלי שאמרת לי, מה הרווחתי? הציווי, האמירה שצריך ציווי, היא לא מדברת על מי שמרגיש שהוא נמצא בעולם של שקר. ושהעולם הזה של שקר זה עולם שהוא נופל אליו. זה עולם, הוא קצת, מישהו נותן לעצבות, לדיכאון, מי שמרגיש שחסר לו משהו בחיים והוא לא יודע איך לפתור אותו, תגיד לו שהוא מצווה, זה לא יעזור לו. ובאמת רב נחמן, העוצמה הדתית שלו, וכאן הוא נכנס כבר לאמירה שהיא עוד שנייה, נפתח אותה בהקשר הפילוסופי התרבותי שלנו חיים בו, בעצמה הדתית של רב נחמה, שהוא בא ואומר לך, לך עם זה. איך רב נחמן חיה את עצמו כשהוא היה בייאוש, נזכר בארץ ישראל, ובזה שהוא הצליח, בזה שהוא עשה משהו, כן? הייתי בארץ ישראל, הגשמתי את עצמי. אחד הסודות של רב נחמן, זה נקרא בשם קוד בשפה שלו, תיקון הכללי, זה שהאמונה או החיים הדתיים או הקדוש ברוך הוא, הם דרך להגיע אליהם, זה דרך מפגש עם המקום שבו אני נמצא. לא מפגש עם המקום שבו אני צריך להיות. אני צריך להיות יהודי ירא תורה, מאמין תורה ומצוות, שאוהב ללמוד סדרי עיון. זה נחמד שזה מה שאני צריך להיות. ואני יודע שזה הציווי. אתה יודע מה? אני אפילו אעשה את זה. אבל אם אני נופל ולא מצליח, אז להגיד לי שזה מה שאני צריך לעשות, זה נחמד בדברים הפשוטים. אבל כמו שאמרנו, בדברים המורכבים, בדברים הקשים באמת, זה לא עובד. זה לא עובד. זה לא עובד להגיד לי מה אני צריך. אני רואה שאני צריך את זה. אם אנחנו אומר לך, אני אומר לך משהו אחר. אתה רוצה לצאת מהמקום שאתה נמצא בו? האמונה שלך היא לא להחזיק עולם ערכי, שהוא חיצוני, שהוא האמת. האמונה שלך זה להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. פה איתך. פה ביחד עם הדיכאון שלך. מה זה אומר שרב נחמן הוא האיש הפשוט הגדול? שרב נחמן כל הזמן יודע לחלץ את עצמו מאיפה שהוא נמצא. הוא מרגיש שעכשיו אין לו תורות כי הוא חולה, אז הוא מצליח ככה להגיד, וואו, אין לי תורות, אני חולה, הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? איך אני יכול לעזור לעצמי? מה קורה פה? אלוהים, אני צריך עזרה, והוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, שעוד שלא אני אדבר על העניין הזה, על ההתבודדות, ואיך זה מתחבר לעניין שלנו, והתנועה הזאת עצמה, שבה הוא בא ואומר, מדבר על הקדוש ברוך הוא, על מה שהוא עובר פה, בלי להגיד, הקדוש ברוך הוא הלוואי ויבוא המשיח. לא. תגיד, הקדוש ברוך הוא, אני חולה, אני מה להגיד לאנשים, מה אני יכול לעשות? זה עצמו, הפנייה הזאת אל הקדוש ברוך הוא, היא משחררת משהו. בוא נראה דוגמה תיאורטית, שהוא אומר את זה בהקשר של תפילה. זה בתחילת העמוד הראשון, בסוף העמוד הראשון. דוגמה מאוד יפה, אגב, אני מבצע אותה וזה עובד. והעיקר, שבתפילתו ותחילתו ובקשתו, אף על פי שאי אפשר לו לדבר שום דיבור בתפילה ותחנונים. מגודל החושך והבלבול המסבב אותו מאוד מאוד מכל צד. כן, סיטואציה מוכרת, אתה מרחף בתפילה. בסדר, אתה בזה, אתה פתאום תופס שאתה בשמה קולנו והקרב עבוד. כאילו סיימת את רוב התפילה וחשוב מה? אז יאללה, בוא כבר נריץ את הכל וזהו. על כל פנים נראה לדבר הדיבור באמת, באיזה מדרגה נמוכה שהוא, כגון למשל, שיאמר, השם הושיע, באמת. אף על פי שאינו יכול לדבר בהתלהבות והתעוררות כראוי, אף על פי כן, יאמר לדיבור באמת כפי משהו. ועל ידי הדיבור האמת יזכה לראות הפתחים שבתוך החושך, ועל ידי זה יזכה לצאת מחושך לאור ולהתפלל כראוי וכנל. עזוב אותך, שומע תפילה. עזוב אותך ביאת המשיח. אתה לא שם, אתה לא שם, אתה רואה שאתה לא שם, אתה מרחף. אי אפשר להתפלל כשאתה מרחף. אומר רב נחמן, אני רוצה להביא אותך לאמונה דרך איפה שאתה כן נמצא. איפה אתה נמצא? שאתה רוצה להתפלל, אז תגיד השם הושיע. מה זה אומר? לא יודע מה זה אומר. איזה עומק עצום יש בזה? אין בזה עומק עצום. יש בזה את האותנטיות הזאת. יש בזה את המפגש שלך עם איפה שאתה. וכשאתה מפנה לקדוש ברוך הוא את איפה שאתה, זה מחלץ אותך. וזה סוד שזה נקרא בשם קוד בשפה, ברס לוית התיקון הכללי. זה אני לא יכול ככה להעמיס עלינו כי זה שיעור פתיחה. אבל הטענה של רב נחמן זה שהמפגש עם החיים שלי וההפניה שלהם, ההתעלות שלהם, הזריקה שלהם על הקדוש ברוך הוא, היא מעוררת אמונה. סתם במקרה או שלא במקרה, יש תנועה שנקראת אלכוהוליסטים אנונימיים, AA, שאומרים בדיוק אותו הדבר בהקשר של ההתמכרויות. הם אומרים, אתה בן אדם מכור, אתה אין לך סיכוי, אתה שבור, אין לך סיכוי, מה אתה עושה? תגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול, אני לא יודע להתפודד עם זה, תעשה מה שאתה רוצה, תתעלה על הקדוש ברוך הוא, ככה הם אומרים, על כוח עליון, בסדר? כי הם רוצים שזה יהיה גם לחילונים. והם טוענים בצורה חד משמעית, עובדתית, שזה עובד. זה מוציא אנשים מההתמכרות, ובאמת סטטיסטי זה אחד התחומים שבהם זה באמת מוציא הכי הרבה אנשים, יותר מהרבה מאוד טיפולים שעושים. ובמובן הזה רב נחמן לוקח את הדבר הזה ושם עליו את היד, הוא אומר, אם אתה נופל, אם אתה שבור, אם אתה רוצה להתקרב לאמונה, זה לא יעזור לך האמת הגדולה או הידע התיאורטי של מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לגעת באיפה שאתה נמצא, בכאב של איפה שאתה נמצא, ואתה צריך להפנות אותו לקדוש ברוך הוא, לא להישאר כלוא בעצמך וזה עצבות דיכאונית כזו. וראינו, רב נחמן עשה את זה, הוא היה האיש הפשוט הגדול, וזה שהוא עשה את זה, כמו שראינו ברב קוק, זה פתח נתיב. לא סתם רב נחמן אומר, חידוש כמוני לא היה בעולם. כי באמת העולם המטולטל הזה שרב נחמן חי בו, הוא עולם חדש. וכמו שאמרנו, רב נחמן, במובן מסוים, מדבר יותר על העולם שלנו מאשר על העולם שלו. כי בעולם שלו, שבו ההשכלה רק התחילה לתפוס מקום, אינו דומה בכלל לעולם שלנו, שבחמישים שנה האחרונות עלה אחוז האנשים שלוקחים כדור נגד דיכאון ב500%. בחמישים שנה. פי חמש. למה זה קורה? יש הרבה, כל מיני אפשרויות. אבל קודם כל עובדה. העולם שלנו איבד הרבה מהביטחון הקיומי שלו. ומישהו היום מרגיש ביטחון קיומי, מי שמרגיש שהוא לא, שהוא חסר סיכוי, שהוא נופל, שהוא לא יודע איך להתמודד עם דברים, כתובת שלו זה רב נחמן. הרב קוק לא מדבר על זה. הרב סלובייצ'יק במובן מסוים גם לא מדבר על זה. הרב סלובייצ'יק נגיד לך, אתה דתי, אתה צדיק, אתה זה, עכשיו בוא תחיה בדיאלקטיקה. אני לא מרגיש דתי, אני מרגיש רחוק מהקדוש ברוך הוא, אני מרגיש שאין לי סיכוי, מה אתה מדבר איתי בכלל? האיש האמונה. מה אתה מדבר איתי על ארץ ישראל? מה אתה מדבר איתי על אורות? אני לא שם. מי שהעמדה הזאת, זה העמדה שתופסת אנשים על ברסלב. זה נתיב אחד. וזה הנתיב, נקרא לו הנתיב העממי. מי שרוצה למצוא אותו בצורה מאוד חזקה, שירים של שאול איראן, אחד לאחד יושבים על הנתיב הזה. כל שיר מדבר שם, על מלחמה בעצבות, על שמחה, על כאב, על משבר, על מתוך הערפל, על זה שלא רואים את הקדוש ברוך הוא, על זה שאני לא יודע מה להגיד שאני מדבר איתו. וכל המעגל המאוד רחב של אנשים שהולכים לאומן בצורה פשוטה, הדרך המנך זה שם. יש לרב נחמן גם צד שני. הצד נקרא לזה האינטלקטואלי. למה יש עולם, כאילו נקרא לזה New Age, אתם יודעים מה זה New Age? למה אנשים שבאים מתוך עולם רוחני לא שבור מתחברים לרב נחמן? רב נחמן עמד בראשית תקופת ההשכלה. אנחנו ככה נאריך בזה בעזרת השם בשבוע קרוב בדפים, זה באמת נושא שעליו אנחנו הולכים. מה היה המאבק של רב נחמן עם החוכמה, עם הפילוסופיה? החוכמה במאה ה-17, ב-18, אז העולם הפילוסופי אמר, אם תדע, העולם המדעי, כן, ההשכלה, אם תדע, היסטוריה, פסנתר, פילוסופיה, לא תדע, אם נעשה שכל בן אדם במדינות ידע את זה, לא יהיו מלחמות. ולכן נכריחו גם יהודים לעשות את זה, ולכן זה היה מין אתוס כזה, זה היה מין קביעה של תנועת עולם פילוסופית שלמה, השכלתית, שאמרו שאם יש השכלה, אם יש שכל, אין מלחמות. מלחמת העולם הראשונה, שברה את זה. מלחמת העולם השנייה מוססה את זה בלשן של אושוויץ. אין לשכל בעולם שלנו משמעות בהקשר הזה. מישהו חושב שאם הוא יותר חכם אז הוא ישנה את ה... הוא יגרום לזה שלא יהיה מאבק? האם הסכסוך הישראלי-פלסטיני זה כי לא מבינים אחד את השני? זה נשמע נלעג כבר. עכשיו, לחשוב שלפני 150 שנה חשבו את זה, זה דבר מרשים. בשפה. אבל הפילוסופית, שאני ככה לא אפרוס כאן את הפילוסופים שניסחו אותה, זה נקרא אוויר פוסט-מודרניסטי. זאת אומרת, אנחנו כבר לא חיים בעולם שבו אם אני אגיד לך את האמת, ואתה תגיד, ואת מתווכח על האמת, אז העולם משתנה. האמת היא לא המוקד שלנו. אני לא יודע מה האמת. בשפה, בצד החילוני השמאלי, השמאלני של המפה, של החברה שלנו, זה מאוד בולט. מה זה יום העצמאות? נקבה? זה לא נקבה? האם מותר בספרי היסטוריה לכתוב יום העצמאות? באוניברסיטת בן גוריון הם מקפידים לכתוב גם יום העצמאות וגם יום הנקבה בכל טקסט. היה על זה פולמוס עכשיו, היה משפט שהם לא הסכימו להם. השופטים, יצאו ימני. למה זה קורה? כי מי אמר שיום העצמאות זה הסיפור הנכון? אולי יום העצמאות זה הנרטיב, זה הסיפור שלך. מה עם הסיפור הערבי? מה אתה משליט את הסיפור שלך לסיפור הערבי? אולי הסיפור, הסיפור הערבי הוא פחות נכון? זה שאתה גזלת עליהם את האדמות זה פחות אמיתי? איך אתה יודע? מה הקריטריונים שלך למה אמיתי ומה לא אמיתי? עכשיו, קודם כל, אני לא אומר שאין מה לענות על השאלות האלה. יש הרבה מה לענות על השאלות האלה. אני רוצה להגיד שהשאלות האלה לא היו לפני 150 שנה. השאלות האלה מאוד נוכחות היום. ורב נחמן, באיזה גאונות מסוימת, הבינו שזה מוביל לשם. זאת אומרת, הוא זיהה. כשהוא יוצא נגד השכל, אחת המתקפות שמוציא נגד השכל מאוד דומות למתקפות שהשמאלנים שלנו מוציאים נגד השכל. אני מאמין, אני יכול להסביר שאנחנו גוש עציון של, של היהודים. בשכל אני יכול להסביר את זה. יבוא אליי השמאלני, הפוסט מודרניסט, ויגיד לי, אתה אומר את זה כי אתה גדלת ככה. אתה אומר את זה, זה הסיפור שלך. אבל מי אמר שזה הסיפור הנכון? ואני לא יכול לענות לו בצורה פשוטה. אין לי תשובה, שכלית. בסדר, יש מהלך פילוסופי שלם שראה איך גם במדעים זה ככה. אין מתמטיקה חד משמעית, יש גיאומטריה אוקלידית ששם שני קווים לא נפגשים, ויש גיאומטריה לא אוקלידית, שם שני קווים ישרים כן נפגשים. והגיאומטריה לא אוקלידית מסבירה את מכניקת הקוונטים יותר טוב מהגיאומטריה האוקלידית, כמה הזוי שזה נשמע. זאת אומרת, שני קווים נפגשים, מבחינת המציאות שני קווים יכולים להיפגש. מי אמר שמתמטיקה אחת יותר נכונה מהשנייה? השפה הזאת שחלחלה לרב נחמן, שהוא זיהה בה, וזה המאבק שלו נגד השכל, זה שפה שנקרא לה שפת הסיפור. רב נחמן בסוף החיים שלו הבין שהתורות שלו לא מספיקות. הוא רוצה להתחיל לספר סיפורים. נקרא את זה דרך...
מבחינה היסטורית מתי? ליקוטי מורן מתי הסיפור?
ליקוטי מורן כאילו נכתב מאז שהוא עלה, חזר מעליית מהארץ, זה באזור 1790 ו... הסיפורים זה בשנתיים האחרונות, 1808. אני קורא את מספר 2. אומר רב נחמן, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם. ואף שנדמה לעולם של, ש, שעובדים את השם ועוסקים בתורה ותפילה, אף על פי כן נשאר כל עבודתם למטה, ואין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה. כשרוצים להראות לו פניו ולעוררו משנתו, צריכים להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות, כי יש 70 פנים לתורה. אבל יש מי שנפל מכל השבעים פנים, שאי אפשר לעוררו בשום פנים, כי אם על ידי סיפורי מעשיות. אומר רב נחמן במשפט אחד, העולם ישן. פעם, היית בא עם איזה 70 פנים לתורה, היית מסביר אבולוציה, היית מסביר משהו, הוא היה מתעורר, הניצוץ שלו היה מתעורר, זה היה עובד. היום העולם ישן. והאמת, הפנים של התורה, האמת הנגלית, השבעים הפנים האלה, העוצמה הדתית, שיש בכל אחד מהאנשים שהיו לפניי, אומר רב נחמן, היא לא מספיקה. העולם ישן, מה צריך? סיפורי מעשיות. בשביל להסביר ככה, להתאים את האוזן, מה זה אומר סיפורי מעשיות, נקרא איזה קטע מהרב שגר, שמנסה להפיין את זה.
אני לא חושב שזה יהיה נכון להגיד שתסביר אבולוציה, תסביר את זה אז, הפעם זה היה עוזר. כשאנחנו רואים את זה, אנחנו משלחים את זה הלאה, אנשים אחרים, שהם ישנים. כשאנחנו מדבר כאילו גם על כולם, מדבר גם על כמדים שלו, ומספר בסיפור המעשים.
נכון, זה הרע ממש במקום. אני ככה כדי להדגיש את הנקודה, אני באמת העברתי את זה על אחרים, רב נחמן עצמו, כמו שאתם רואים, הוא אומר, מדבר על אנשים דתיים. אנשים שנדמה לעולם שמובדים את השם כל ימיהם. נקרא לזה כרגע... אנחנו, שאנחנו בחורי ישיבה, שהכל סבבה, אני ממש מקבל את ההערה שלך. אנחנו בחורי ישיבה, אני רואה שהכל סבבה, ומשום מה, אנחנו לא בוערים להשם יתברך, אנחנו לא חיים בעוצמה דתית. אנחנו ככה עושים מה שצריך. ואנחנו אומר, אני לא מצליח לשכנע אותם, אני לא מצליח, אני לא יודע מה להגיד לכם, זה לא עובד. במובן זה, אני מקבל לגמרי את מה שאתה אומר, הרב במקום. אומר הרב שגד, שמנסה להסביר מה הרב נחמן עשה עם סיפורי מעשיות. מעשה הסיפור אוסף ומלכד את האירועים ומגלה את משמעותם. כשאנו קוראים סיפור, אנו צופים בסרט. אנחנו חיים את חייו של מישהו אחר. יתרונה של נקודת המבט החלקית או ביכולתה לשקוע בתוך הסיפור, להתבטל אליו, לחדור אל הממשות שלו. מהו הקשר בין סיפור לתיקון? ניתן להסביר זאת באמצעות ההשוואה לאחת מגישות הטיפול הפסיכואנליטי המכונה תרפיה נרטיבית. על פי גישה הזו, הטיפול אינו בוחן את נפשו של המטופל, אלא את הסיפור שאותו הוא מספר על חייו. המטופל מספר למטפל בפשטות את סיפור חייו, אך כדרכם של סיפורים מתברר במהרה כי הסיפור אינו סתם שחזור של סדרת אירועים שקרו במציאות. אירועים שלמתבונן מן הצד יכלו להיראות מרכזיים, נדחקים לשולי הסיפור. אירועים קטנים מטביעים חותם עמוק ותופסים מקום מרכזי. הסיפור אינו השתקפות של אירועים ממשיים, אלא אופן ארגון ייחודי שלהם. תפקידו של המטפל הוא לזהות את הכשלים והפערים, ולעזור למטופל לבנות סיפור חדש וטוב יותר. רב נחמן אומר לנו, אני הולך ללמד אותך מה הסיפור שלך. אני לא מדבר על אמיתות. אני מדבר על סיפורים, אני מדבר על נרטיבים. אני מדבר על, אני לוקח את החיים שלך, ואני אומר לך, אתה מכשיל את עצמך פה. זה שאתה מספר את הסיפור שלך, אתן לכם דוגמה כאילו פשוטה, יומיומית. כן, באדם בא ואומר, כל פעם אני מנסה לקום לתפילה, ואני עייף מדי. אחלה סיפור, נכון? זה לא הסיפור. זה לא הסיפור, הרי אם הוא לא היה עייף מדי, אז יהיה לו תפילה טובה? אולי לא, אולי כן. הפרשנות שלו, של למה הוא עייף, הסיפור שהוא מספר לעצמו, הוא לא חד-ממדי. ואדם שבא ואומר, אני, היה מבחן, לא הצלחתי, בגלל שהבוחן היה מה זה זבל. אני, המורה שלי, אני מכיר אותו, הוא זבל, הוא שונא אותי. אין לי סיכוי. מה שאני לא אעשה, הוא סימן אותי. זה סיפור. לא בטוח שזה הסיפור הנכון. אולי המורה לא שונא אותו, אולי נוח לא להגיד שהמורה שונא אותו. העיסוק בסיפור ובשאלות למה אנחנו מספרים את הסיפור ולמה זה ככה, זה מאפיין את העולם של, של, של השפה הפוסט-מודרנית שלנו שמלאה סיפורים. איזה סיפור נכון? הסיפור שאנחנו כבשנו את ארץ ישראל או שארץ ישראל שלנו. ורב נחמן טוען, וכאן זה טענה חזקה, שאני אספר לך את הסיפור ואתה תראה, הוא ייגע בלבך. למה הוא ייגע בלבך? כי זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. כי אני אומר לך סיפור שהוא באמת שורש של המציאות הזאת באמת. אבל אני לא יכול להסביר לך את זה כמו שהסבירו עד היום, עם תיאוריה, הארי, החסידות, שפה קבלית, שפה דתית. זה לא יעבוד. אני צריך שזה יצמח מהחיים שלך. בסיפור אנחנו מצמיחים מתוך החיים של הבן אדם איזה אמת מסוימת ומנסים להגיד לו, דוגמה, שנגיד רב נחמן ילך איתה בהקשר של תפילה, כבר ראינו את זה, אנחנו ככה נחזור לזה שוב מהקשר אחר. הרבה אנשים רוצים להתפלל, הרבה אנשים כואבים, נגיד ככה. מה חסר לך? טרמפים? אתה תקוע בטרמפים ואתה לא זה? חסר לך משהו. אתה, יש לך, כואב לך השן? חסר לך משהו. אתה מתפלל על זה? לא, מה פתאום? אני מתפלל רק על גאולה. ברגע שאתה, הסיפור שלך, או שאתה לא פונה לקדוש ברוך הוא עם החיים שלך, אומר רב נחמה, אז משהו תקוע. אני צריך לספר לך שהקדוש ברוך הוא פה, שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך. יותר מזה, יש הרבה מאוד אנשים שלא יודעים שהם מתפללים. הם רוצים, הם כואבים, הם צועקים, הם אומרים, העולם קשה, הם אומרים, אני לא יודע מה לעשות, הם שבורים. מגיע הצדיק הגדול ואומר להם, כמו שהרב קוק עשה לציונים, שהוא אמר להם שבעצם יש להם איזה משהו קדוש, אז יגיע רב נחמן ויגיד לבן אדם השבור הסובל, ויגיד, אתה בעצם קורא לקדוש ברוך הוא, אתה פשוט לא יודע שזה מה שאתה עושה. הכאב, הסבל, הקושי, אומר רב נחמן, הוא קריאה. אבל בשביל זה צריך לספר את הסיפור הזה ככזה. ואני, רב נחמן, אבוא ונסה לתת לדור איזה מרחב עמוק שבתוכו הוא יכול להבין שדתיות, שלעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה לא רק בטקסטים, זה לא רק באמיתות, זה לא רק במצוות, אלא בצמיחה של חיים. וזה העיסוק של רב נחמן ברגשות, בשמחה, בעצבות, בכאב, בייאוש. וזה מה שמוביל הרבה מאוד אנשים, דווקא מעולם ה-New Age בהקשר הזה, זה מכיוון אחר לגמרי. מעולם של הפוסט-מודרניזם שמדבר על סיפורים ועל עוצמה שבסיפור, ועל התחברות לסיפור, ועל כוחות רוחניים, נפשיים, פנימיים. כל זה רב נחמן מחיה דרך שפה דתית חדשה שהוא יוצר. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית שהיא כבר מתבקשת, ממש מובאת פה גם בקצרה. כבר הזכרנו אותה. רב נחמן מדבר על עולם שבור. בעולם שבור, מה שמעניין זה לא ה-happy end שבסוף, אלא איך עושים את זה. סיפור שלם שנקרא מעשה מאבדת בת מלך, שתחילת הסיפור זה שהיה מעשה שהיה מלך אחד, שהוא שישה בנים ובת אחת, ואותה בת הייתה חשובה בעיניו מאוד מאוד, והיה מחבבה ויותר, והיה משעשע עמה מאוד מאוד, נשמע סבבה. פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפי דיבור, שהלא טוב, ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני, והיה אביה מצער מאוד מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה. אחלה פתיחה, מכאן כל הסיפור הולך, איך מחפשים אותה, מחפשים אותה, מחפשים אותה, מחפשים אותה, בסוף מה כתוב? בסוף הוציאה, ולא הסביר לנו איך הוציאה. כל הסיפור הזה, או כל העבודה הרוחנית של רב נחמן בהקשר הזה, שזה מאוד ברסלבי, זה איך, לנסות להוציא אותה למרות שאתה לא רואה את זה. איך, מה יהיה בסוף? בסדר, בסוף תהיה גאולה. אבל בניגוד לרב קוק, שכאילו הקריאה הפשוטה בספר אורות לפחות, בניגוד לכתבים מהקבצים, היא אומרת לך שכאילו, הוא אומר, אני רואה, אני יודע. אל תדאג, לך בדרך. אגב, כך, אני זוכר שמעתי מראש ישיבה בירוחם, כך הרגישו החבר'ה פה בישיבה, פה, אחרי ששת הימים. הוא אומר, אתם לא מבינים מה זה היה, מה זה היה להיות בחור ישיבה אחרי ששת הימים. הרגשנו, הקדוש ברוך הוא עושה, אנו סעו קדימה. מה אנחנו מרגישים היום? אחרי התנתקות, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה. יהיה גאולה, לא יודע, מה, לא יודע, עוד 100 שנה, 50 שנה, אנחנו לא מרגישים בצורה כל כך חזקה שהדרך הולכת קדימה. איראן, לא יודע, דברים לא פשוטים. וכמובן שהשואה ברקע, זה מה שכבר הזכרת. בעולם שבור, בתפיסת עולם, בהקשר חיים שבו אני לא יודע לאן הדברים הולכים, אז האתגר זה לא להגיד לי מה אני צריך. האתגר זה להגיד לי מאיפה יהיה לי את הכוח להתחיל, להמשיך לנסות למרות שאני לא רואה את זה. וכאן מגיעים עוד פעם רב נחמן. הנקודה שחסרה ברב נחמן, ואני אגיד אותה כרגע לחיוב, ואפשר לדרוש אותה לשלילה, שמעתי מהרב יהושע שפירא את שני הדברים בהקשר הזה מול הרב קוק, זה שרב נחמן, בגלל שהוא מאוד עסוק בבן אדם השבור, אז הוא נקרא לזה, הוא קרא לזה שרב נחמן מתייחס על הקדוש ברוך הוא כמו ילד, לאל אבא שלו. ילד כשהוא בוכה, אז הוא בוכה. באמת הוא בוכה. ילד כשחסר לו משהו, אז הוא קורא לאבא. זה העמדה הדתית שרב נחמן מנסה לייצר. לכן רב נחמן, וככה בלי להאריך בזה, בגלל קוצר הזמן, יקראו לבד, הוא מייעץ איך להתפלל. תגיד מה שאתה רוצה במילים שלך בעברית, בלי עכשיו להתחיל להגיד לי אמירות הרב סלובצ'יקיות שזה לא בסדר ושזה אסור ושבקושי אסור להתפלל. תתפלל במילים שלך, לאבא אתה אומר מה שאתה רוצה בעברית או בלטינית או במה שאתה מדבר, זה בכלל לא משנה. כל ההיררכיה שיש בין הקדוש ברוך הוא לאדם היא מתבטלת. כי רב נחמן אומר, מתוך ייאוש כמו שראינו, אין לי מישהו אחר, אין לנו על מי להישען, במובן המאוד קיומי של העניין. רב נחמן מרגיש שבלי אבא הוא אבוד, אין לו סיכוי. במובן הזה הוא חי בעולם, הוא מתאר עולם שמתאים מאוד לאנשים השבורים. וזה הכוח שלו, וזה העוצמה שלו, וזה השפה הדתית שלו. מה רב נחמן היה אומר על ציונות, על מלחמת יום העצמאות, על יום הזיכרון? זה קצת יותר מורכב, כי מה שיש ביום העצמאות ובחיים, בחגים הציוניים שאנחנו עכשיו חוגגים, זה שהאדם עשה משהו. כאן צריך את הרב קוק. עכשיו זה ככה רב יהושע שפירא בנה את זה, זה מבנה יפה, אני חושב שהוא מאוד מתאים. לפעמים כשאני, אני מרגיש שאני לא יכול בלי הקדוש ברוך הוא. ולפעמים, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לי, בוא, נהל ביחד איתי את העולם, תפעל, תעשה, תילחם. ובהקשר הזה המלחמה היא, יש בה אקט פעיל, יש לי כוח, יש לי עוצמה, יש לי חיל אוויר, כן, הגאווה החילונית הזאת של חיל האוויר שטס בשמי הארץ, יש בה משהו שבמובן הזה יש איזו סתירה מסוימת ברב נחמן. הרב קוק, אני לא בא ליישב אותה, אני רק שנשים לב שכאשר אנחנו באים לדבר כאילו התודעה, ככה רב יהושע שפירא הציג את זה, התודעה של להיות שר לפני הקדוש ברוך הוא, לעזור לקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה, להתקדם פה בכוחות עצמנו, כאן כבר ברסלב מתחיל לחרוק, ולא מפתיע שברסלב חורק כשהוא מדבר על הרפואה. בסדר? לא מפתיע שההתנהלות מול רופאים מורכבת, כי אצל הרב קוק, בתורה הציונית, הגאולית, הרפואה זה מבורך, זה חלק מהעולם שהאדם מייצר וגואל את עצמו, וגם צבר, אבל זה עובד שכשלא נמצוא קווים כאלה, על עוצמת האדם. אבל כשאנחנו מדברים על אדם שבור, על אדם שלא מוצא מעצמו כוחו, אז הרפואה במובן מסוים היא אבן נגף. אז ככה, אני רק אומר את זה מלמעלה, אני רוצה לסכם ולחזור על שלושת הדברים שראינו בהקשר של רב נחמן. רב נחמן היה איש חי באמת. רב נחמן חי. הוא היה אותנטי, הוא הזדהה, הוא דיבר את המקום שהוא נמצא בו. ובמקביל, בגלל שהוא היה בטיפוס שהוא מטוטלת כזאת, איש ששנה ונד, אז התורה הרוחנית שיצרה, זו תורה שעוסקת. תורה שעוסקת ביכולת להתרומם מתוך השברים. רב נחמן הבין שהשכל לא יציל אותנו. העולם הרציונלי לא יציל אותנו. צריך משהו אחר, צריך לב, צריך רגש, צריך חיים. צריך לספר את הסיפור כך שהוא יביא לו אופטימיות. המוקד של רב נחמן זה העיסוק בשאלה הקלאסית של להיות או לא להיות. האם יש בי כוח? האם אני מרגיש שאני יכול? או שאני מוותר מראש? לא, אני לא היה רב ליכטנשטיין. כמו שהערת לי, לא חייבים לבוא מול החילונים. אני לא היה רב ליכטנשטיין. מה, אני יהיה צדיק? הוא שער עם התפילות הדפוקות שלי. והעוצמה שרב נחמן מנסה לייצר, להגיד לך, זה אפשר. בתנאי שאתה יודע לקחת את הכאב ולעשות איתו משהו, לעבוד איתו. אני לא אומר לך מה יהיה בסוף, אני לא אומר לך איך זה יעבוד, אבל זה יעבוד. ויותר מכולם, אומר רב נחמן, זה יעבוד אם תישען על הקדוש ברוך הוא. אין לנו על מי להישען, ונקרא ככה את ההצעה הראשונה מליקוטי עצות לסיום. טוב מאוד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים כבן המתחתה לפני אביו. ומה טוב שיכול לעורר ליבו בשיחתו עד שיפקה ויוריד דמעות כבן הבוכה לפני אביו. רב נחמן היה בן הבוכה לפני אביו, והוא ייצר תורה כזאת שעוזרת לנו להתחבר למקום הזה.